נתחיל הערב קצת מהלכות יום הכיפורים, כדי שאין לנו רק מוצאי שבת הבא להמשיך את שאר ההלכות. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו. אפילו אם לא קניתו אלא בדברים בלבד, צריך לפייסו. ואם אין המתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית, ובכל פעם ייקח עמו שלושה אנשים, ואם אין המתפייס בשלוש פעמים, אינו זקוק לו. ואם הוא רבו, צריך ללכת אליו כמה פעמים עד שיתפייס. ומקום מקום לא יהיה מוחל אכזרי. אם מת אשר חטא לו, תביא עשרה בני אדם, מעמידם על קברו ואומר, חטאתי לאלוהי ישראל ולפני זה שחטאתי לו. תקנת קדמוננו וחרם שזה להוציא שם רע על המתים. יכול אדם לטבול וללקוט בערב יום הכיפורים מתי שירצה, רק שיהיה קודם הלילה, והם מברכים על הטבילה. במשנה ביומה פהה, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם בפני השם תתהרו, בפני השם דברים שהם בין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. דברים שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אמר רבי עקיבא, אשריכם בישראל, לפני מי אתם מטהרים, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים. והוא אומר, מקווה ישראל השם, מה מקווה מטהר את הטמאים, אף אחד לא שלחו מטהר את ישראל. ובכן, המשנה אומרת, שעבירו שבין אדם לחברו, צריך ללכת קודם לפייס את חברו, לבקש ממנו מחילה, ורק לאחר מכן, יכול לעבור לפני הקדוש ברוך הוא, לבקש סליחה על שאר עבירות. אם חטא לו גם כן בממון, צריך להשיב לו את ממונו. הוא חטא לו למשל שלקח ממנו איזה כסף, כבש שכרו של שכיר. צריך ללכת אליו, להחזיר לו קודם, להשיב את הגזלה של גזל, והעושק אשר עשק, אחר כך יבוא יבקש סליחה. הוא יבקש סליחה, והוא גנב ממנו כסף. אז מה, איך נסלח לך? צריך להיות אדם בעצכת, יסלח לו אחרי שישיב כל מה שהוא גזל ממנו, כל מה שהוא עשק אותו. אם צער אותו, כל מה שהוא עשה לו, צריך לפייס אותו, כל הדברים האלה. ואף אחד פי שהשיב לו את ממונו, עדיין הוא זקוק למחילה. פלא שסוף סוף האדם באותה שעה, צער, שהוא גזל ממנו את כספו. אז צריך לבקש סליחה על אותו הצער גם כשגרם לו. אבל שיעשה לו, יגיד לו, תסלח לי, ולא מחזיר לו את כספו, זה לא שווה כלום. אז זה אומר פה, אפילו הוא קניתו רק בדברים בלבד. סתם לא לקח ממנו כסף ולא שום דבר, אבל הרגיז אותו, העליב אותו, כמו שיש איזה ליצנים, לפעמים בשביל להגיד את זה בדיחה, לא אכפת לו שזה נעשה על חשבון חברו, בגלל שאנשים יצחקו קצת. אז בינתיים אמרו מסכן נעלם, נשפך דמו. המביט בעיני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. הגמרא אומרת, אנחנו רואים אותו, זה אזיל סומכה ואתי חברה. בשעה שמעלבים אותו, הפנים שלו נעשים אדומים אדומים מאוד. מרוב, זה הסומק שלו, אחר כך לאט לאט מתנדף, ונעשה לבן כמו שלג. ולשאותו אדם, שהוא נרתח בדמו, אז הוא הולך ומתנדף, אז כאילו קטל אותו, כאילו הרג אותו. לכן נקרא שמו שופך דמים. מאוד צריך לזהר, להביא בין חברו ברבים, הגמרא אומרת, אין לו חלק בעולם הבא. זה מאוד חמור. ועל כל פנים, אם ילך בקש ממנו מחילה ויסלח לו, גם הקדוש ברוך הוא יסלח לו על מה שעשה. ולכן זה שאומר, עבירו שבין אדם לחברו, אינו מכפר לו עד שיפייס את חברו. בספר עין יעקב, רבי יעקב בן חביב, הוא העורך ספר עין יעקב, כותב שמה, יש נוהגים, כשאדם חטא לחברו, והוא כנראה מתבייש ללכת לבקש ממנו מחילה, אז נכנס מישהו שלישי באמצע. אז הוא הולך קודם, מדבר עם האיש הזה, עם האיש הזה הנעלב. אז מבקש ממנו שתסלח לו לפנוני וכך וכך, אחרי שהוא נאות לסלוח לו, אז נפגשים נפגשים שניהם יחד וחוזר ובקש ממנו סליחה והכל נעשה בסדר. הרב מערער על זה, אומר שזה לא טוב, צריך שהוא בעצמו ילך אליו, לא שיפתח לו על זה שליח, אפילו שהוא שליח שלו, כיוון שהוא חטא לו, עצם הכניעה שהוא הולך מתרפס לפניו ובקש ממנו סליחה, זה אחד מחלק מחלקי הכפרה. לכן לא מעין שיפתח לו איזה אדם אמצעי לפני כן כדי שיפייס את חברו ואחר כך הוא ילך אליו, אלא צריכו בעצמו ללכת ופייס אותו. זה דעתו של רבי יעקב בן חביב, אבל הדברים האלה לא כל כך מוכרחים. רבי שמואל יפה, בעל ספר רפי תואר, רפי מראה, הוא כותב לדחות את דבריו, מביא מעבד רבי נתן, כשהיו מדבר על אהרון הכהן, איך היה עושה שנו בן אדם לחברו, כשהיו שני אנשים רבים אחד עם השני, היה הוא נכנס באמצע, והולך שכל אחד זה אחד מהם. הוא אומר לו, ראיתי את חברך אחרי שיעליב אותך, איך שהוא מטרף את לבו, איך שהוא קורע את בגדיו, איך שהוא בוכה, איך אני עשיתי כך וכך לחברי, איך אני עלבתי אותו, ממה עשה את פני אליו אחרי שגמל לי כל כך הרבה טובות, פתאום אני ככה עלבתי אותו, הוא מסתער ככה, לכן אני נעשיתי שליח במקומו לפייס אותך. וזה לא נכון, אבל אני עושה משנה מפני השלום. והולך אחר כך אצל השני, גם כן אומר אותם הדברים. כן, על זה ככה מרגיע אותם. כשהם פוגשים אחד את השני, מתנפלים אחד על השני, מחבקים נשקים זה, זה ונעשה שלום ביניהם. זה דרכו של אהרון הכהן. בריתי הייתה תורה החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני, תורת אמת הייתה בפיהו ועבר לנוצה בשפתיו, בשלום ובמישור הלכתי ורבים בשם העוון. זה דברי המדרש. אז על פי זה רוצה להעיר, הנה מצאנו אהרון אפילו לא היה שליח, הוא הולך בעצמו, עושה שלום ביניהם ואחר כך עושים שלום, העקר חשוף טוב, הכל טוב, כיוון ששניהם מתפייסים, מה אכפת לנו אם זה עשה על ידי שליח, כל שכן כשהוא בעצמו שליח אותו, שלחושב אדם כמותו, אז הוא אומר אין בכך כאילו. יש עוד שיקשו מפסוק אחר, אולי לנו משהו פה מאהרון הכהן לא כל כך הרבה ראייה, כלומר שזה היה בשעת כעסם של שניים, עוד דהבו לא היה במשל כל צורכו כדי שילך לבקש סליחה. לכן הוא היה מרגיע את שני הצדדים, ובסוף היו עושים ביניהם שלום. אבל אם באדם שואל אותנו, אני חטאתי לפנים, אוכל לעשות לפייס אותו, אבל קודם כל רוצה לשלוח שליח, כדאי? נאמר לו לכאור, אז שזה לא כדאי, כמו שאומר רבי יעקב בן חביב, אין ראייה כל כך גמורה מעבד רבי נתן. אבל יש שהביאו ראייה אחרת ממה שמצאינו אצל יוסף. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך צווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אל נעשה נא פשע אחיך וחטאתם כרעה גמלוך. אבל רבותינו, מכאן למדו במסכת יבמות סמכי, משנים מפני השלום. הם הלכו, בני בלהה היו קרובים מאוד עם יוסף. כמו שכתוב, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. הם שלחו את בני בלהה, האחים השבטים, לכו תבקשו סליחה מיוסף, והם הלכו לבקש בצורה כזאת, אמנה סענה פשע אחיך וחטאתם כרעה גמלוך. אז הרי מצאנו ששלחו שליחים לפייס, הם לא עצמם, הם בעצמם לא הלכו, שלחו רק את השליחים כדי שיפייסו את יוסף. אז נשמע שאפשר להיות על זה שליח. גם על זה דחו כך, היות שגם בני בלהה היו שותפים באותו אלבון שיעליבו את יוסף, באותה מכירה שמכרו את יוסף. כל עשרת השבטים כולם היו באותו מעמד, וכשמכרו את יוסף קנו בזה כסף בשביל לקנות להם נעליים של עשרת השבטים. אוקיי, כולם היו אותו דבר, מגוד זכה לנפשי זכה לחברי. שם הם בעצמם היו בכלל העניין הזה של הפיוס, גם הם צריכים לפייס אותו, גם הם חייבים לו פיוס. אז גם מבקשים, כמו שאתה מספייס אותנו, תספייס גם כן לשאר האחים שדנו. אז זה יתכן, יכול להיות שליח בצורה כזאת. אבל שליח שהוא לא חטא ולא פשע, עושים אותו שיהיה שליח שילך לבקש סליחה בשביל פילוני. אפשר, אני אומר לך שזה לא מועיל. ובכל זאת, האמת היא, למעשה, אפילו שנאמר שאין מכאן ראיות ברורות, עצם הדבר אנחנו מוצאים שרבי שמואל יפה חולק, גם הגאון בחיים פלאצ'י בספר החיים בירושלים גם הוא חולק על ספר הסוד של יעקב בן חביב, ורואים שזה מעשים בכל יום. אין דבריו של יעקב בן חביב מוכרחים, ולכן אפשר לעשות גם על ידי של יעקב שיהיה לטובת העניין. לפעמים הוא יראה אותו באותה שעה, יתחמץ סבבו ויאמר לו, לא צריך לך. אבל כשיש אדם שלישי, איש מכובד בפרט, איש נשוא פנים, והוא הולך מרגיע אותו, מדבר על לבו, אחרי שנאות נסוח, אחר כך חוזר זה ובא מבקש ממנו עוד פעם את הסליחה, אז זה כבר סוף סוף, בסופו של דבר, הוא גם עצמו גם כן הלך לבקש סליחה. אז לכן משב ורק לא. אז אין צורך דווקא במשרים שהוא ילך אליו, מבלי שישלח לו קודם כל שלוחים. או הוא רוצה לכתוב לו למשל מכתב, לפני שהוא רוצה לראות אותו פנים בפנים. הוא חושש, אם נראה אותו פנים בפנים, אולי יש לו תשובה להפך, אולי תגדל המריבה ביניהם. אז קודם כל רוצה להשקיע את המריבה, שולח לו מכתב, מכתב של פיוסים, בקש ממנו סליחה וכיוצא. ואחר כך פוגש אותו עוד פעם פנים בפנים, הולך במיוחד אליו, ובקש ממנו סליחה. בצורה כזאת אין בזה שום מניעה. העקר חשוף בסופו של דבר, ששניהם נצרצו, ששניהם היו מפויסים ולא יהיו ביניהם חס ושלום ריב ומדון בעצמו של יום הכיפורים. ובגמרא נאמר שאדם שחטאו לו ימציא את עצמו למי שחטא לו כדי שההוא יתעורר לבקש ממנו סליחה ויסלח לו. כשאם הוא ישאיר אותו אפילו הוא יכול לומר אני שמח לו אפילו שלא בפניו. יכול להיות לסלוח לו שלא בפניו, אבל עדיף שיתפייסו פנים אל פנים, שגם הוא יודע שכבר נסלח לו. אז לכן כדאי שילך ויבוא אצלו על ידו כדי שיראה אותו, יהיה לו איזה אמתלה, אבל ככה לא מצאתי אותו, לא יודע איפה הוא, אבל ככה הוא נמצא אחד על יד השני, הרי רואה אותו ומבקש ממנו סליחה. אז זה עדיף יותר טוב מאשר שסתם הוא סולח לו שלא בפניו. אבל כמי שמייגדיה, האיש הזה לא הלך, לא נכנע, לא בקש סליחה. אז עדיין לא נקשם שהוא בסדר. עדיין כאילו יש בו עדיין עבירו שבו אדם לחברו. אפילו שאותו אדם אמר לי סריח לפני, אפילו שלא בפניו. אבל הוא בעצמו הוא לא יודע עדיין שסלחו לו. אז בוודאי גם כן עדיין יש לו עסק וזה בינו, עבירו שבו אדם לחבר, למקום, וגם כן לא סריחים לו. הנה הגאון, חריף ביושיה פינטו, יש לו פירוש על עין יעקב, פירוש חריף על עין יעקב. הוא מסביר את המשנה שהזכרתי, שיש מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ובין רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה, הלא קודם הוא אומר, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכוח התותחים לפני השם תצהרו, עבירו שבין אדם למקום, יום כפרים מכפר. באדם לחברו אלו מכפרים מכפר. זאת אומרת, מהדיוק של הפסוק, ושכתוב כי ביום זה חפה עליכם ותארתכם, בכוח התותחים לפני השם תצהרו. משמע דווקא עבירו שבאדם למקום. זה מה שדורש בעזר מן עזריה. אחר כך חוזר בעקבה ואומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מי מתארתכם ובכם שבשמיים. מה בא להוסיף רבי עקיבא? מה יש לו פה רבי עקיבא? אז זה מסביר הריף רבי יושיה פינטו. הוא אומר כך, לעשות שבעזר מן עזריה, לא רק העבירות שבן אדם לחברו לא נסלחים לו, אם הוא לא הלך לפייס אותו, לא רק העבירות שבן אדם לחברו נשארו תלויים ועומדים, בשמיים לא סלחים לו, יום הכיפורים לא מכפר, גם העבירות שבן אדם למקום, מה שהוא חטא בינו מן הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לו. קודם כל צריך ללכת לפייס את חברו. אחרי שהוא יסלח לו, על שאר העבירות, הקדוש ברוך הוא יסלח לו חכה כשהוא יבוא לסודד לפניו. אבל אם הוא נשאר בעקשותו, לא רוצה ללכת לפייס את חברו. ועומד לפני הקדוש ברוך הוא מבקש סליחה, אומר לו, אני לא סולח לך. גם עבירות שבן אדם למקום לא יסלח לו. זה דעתו של בעזר בן עזריה. אבל בעקיבא חולק עליו, ואומר לו, שלכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהרים עליכם שבשמיים. כלומר, לא נכנס אחד עם השני. בשמיים סולחים לו על אותם עבירות שבן אדם למקום. אבל בן אדם לחברו, טוב, זה לא סולחים לו עד שפייס את חברו. אבל לא נכנס אחד עם השני, אין בזה את הערבוביה בין מקום ובין חברו. חברו לא סולחים לו, בין אדם למקום סולחים לו. כך הוא מסביר את מחלוקת של רבי עקיבא ורבי עזר בן עזריה. כמה אחרונים העתיקו, צטטו את הנוסח הזה, שאדם שחוטא לחברו ולא בקש ממנו סליחה, גם עבירות שבאדם למקום לא מסלחים לו. וסומכים על דברי הריף האלה, הריף לגושי הפינטו, שהסביר בזה דעתו של באדם מאדריה. באמת, הדברים שלהם תימוהים. יש לנו כלל, כל מקום של רבי עקיבא ורבי אלעזר מעזריה חולקים, הלכה כרבי עקיבא מחברו. הגמרא במסכת ערובין דף מ"ו, יש שם כלל הלכה פסוקה. כל מקום שיש רבי עקיבא חולק עם אחד מחבריו, הלכה כרבי עקיבא מחברו. רבי אלעזר מעזריה היה חברו של רבי עקיבא. אז מה בכך שכך הוא הרב פירש על רבי אלעזר מעזריה? הוא בעצמו מסיים שרבי עקיבא חולק על זה. הוא כאילו אומר, לבד רבי עקיבא דבריש באדם למקום, כשכם בקו וחוס, הריח לו. אם לא יסתכלו על דבריש באדם לחברו, פני שאינם כפרים מחפר, עד שירסת חברו. אבל מה שייך לעניין באדם למקום? זה לחוד וזה לחוד. לכן, החרונים האלה שצטטו את דבריו של הריף, לא דייקו בדבר. ובאמת שהרב חידה, כשכתב את הסברה הזאת, כתב, יש מי שאומר ככה, הוא לא הביא דברי הריף, אלא כמה בקיצור. יש מי שאומר שאדם שחטא לחברו ולא ביקש ממנו מחילה, גם העוונות שעשה בן אדם למקום, גם כן לא שוכחים לו בשמיים יום כיפור. אומר, מסיים על זה הרב חידה, אבל זה ניחן עם הרי הוא לאמר אחי. לא ניח לקדוש ברוך הוא שיגידו ככה, שגם דברי פעדה למקום לא יסעלו, לא אלו שהוא לא שוכחים לו על דברי שבאדם לחברו. ומה קשור עם אחד עם השני? כי גם הרב חידה לא מאחלו את הדבר הזה, וכפי שאמרתי, אין כאן מחלוקת. גם הריף שפירש ככה, הוא פירש את זה דרך פירוש על רבי אלעזר בן עזריה. אבל הוא בעצמו מסיים שרבי עקיבא חולק. ולפי הכלל שיש לנו רבי עקיבא כשחולק עם אחד מהחברים שלו, הלכה כרבי עקיבא מחברו, כדי מילה, גם פה סולחים בשמיים לדברים שבני אדם למקום, ולא סולחים לו על דברים שבני אדם לחברו. אבל יש עוד דבר נוסף, הפרי חדש מביא בשם רבנו שמואל גרמיזן. לאחרונה נתפסו התשובות שלו, יש שאלות ותשובות משפטי צדק, נתפס לאחרונה לפני 30 שנה בערך, מהגאון רבי שמואל גרמיזן. היה גברה רבה, היה לפני 350 שנה, בגאוני ירושלים. וכן הפרי חדש מצטט ממנו דבר אחד, הוא אומר כך, כשאדם חוטא לבן אדם לחברו, בדברים שבן אדם לחברו, הוא לא חולק, הוא לא רק חוטא לחברו, הוא חוטא גם לקדוש ברוך הוא. לא רק הוא צובע אותם לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך ולא תשא עליו חטא. יכול, יוכיח אותו פניו משתנים, ואני שנעליו, לא תשא עליו חטא, תזהר, תוכיח אותו בחוכמה, בעדינות, כדי שלא יתבייש. על אחת כמה וכמה אדם שמבייש סתם את חברו, לא בתור שכחה של מצווה. סתם בא מבייש את חברו. כמה זה האיש הזה צריך לבקש סליחה מחברו? כי האדם כשעובר בן אדם מחברו, הוא עובר גם על הקדוש ברוך הוא. גם אותו חלק, באותו עניין שהוא חולק שהוא מעליב את חברו, שהוא מצער את חברו, הוא גם כן חותר כלפי הקדוש ברוך הוא. כשבא ביום הכיפורים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אומר טוב, ביני ובין חברי תשאיר את זה בצד. בכל זאת, אותו חלק שאני חטאתי כלפיך, תסלח לי. הקדוש ברוך הוא לא יסלח לו. זה כבר לא עניין שעל שאר המצוות. אנחנו מדברים באותה עבירה עצמה, באותה עבירה שהוא חטא לחברו, וכן הוא עבר גם על דברים של הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר לו, אתה רעך כמוך, צובע אותו ותשנא את אחיך, והוא הלך וחטא בדברים האלה. אז בזה אומר רבי שמואל גרמיזן, כשם שלא סלחים לו בן אדם לחברו, אין לו כפרים מכפר, כך אותו חלק באותה עבירה עצמה בשמיים לא סולחים לו. גם החלק של כפי שמיים. קודם כל ילך לפייס את חברו, ואחר כך בשמיים גם כן יסלחו לו. אלו שני דברים נפרדים בין מה שאומר רבי שמואל גרמיזן ובין מה שאומר רבי יושיע פינטו. רבי יושיע פינטו מדבר על שאר עבירות לגמרי, שאין להם שום ערך, שום עסק בזה. ואפילו אחים הוא אומר הרבה דבר הזה מעזרה שלא סולחים לו בשמיים. על זה אמרנו שזה לא כך הלכה, הלכה כרבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, אם אתה יוצא, והם שבשמיים, כלומר שאר עבירות שבידה למקום סולחים לו, רק עבירות שבידה לחברו נשאר בצד. אבל מה שאין כן, בעבירות שבידה לחברו עצמם, גופה, שיש בהם חלק גבוה, שגם הקדוש ברוך הוא גם כאן כועס עליו, שהוא עבר על מה שכתוב בתורה, ואתה רעך כמוך, לא צריך חשוב, לא תשקרו איש בעמיתו, וכל אותם הדברים. אז אותו חלק בשמיים לא סולחים לו. זה הלכה, כמו רבי שמואל גרמיזן, זה דברים האלה שהם דברים שהסברה נותנת אותם. יש איזה אחרונים, לא שמו לב, בין ההבדל בשני הצברות האלה, בין של מישהו היה פינטו ובין של מישהו היה גרמיזן, ועשו אותם כולם כאילו דבר אחד, ולהי, רבי יצחק פלאצ'י בספר יפה הלב, הוא חשב שהכל דבר אחד, זה לא כך, לא קרב זה את זה, זה לחוד וזה לחוד. אז זה אמרתי, כמו רבי שהיה פינטו, אין הלכה באותה הנקודה שהוא מסביר את זה ועזב לעזריה, ושאלה חלכה קריבה עקיבה מחברו. יש גם כן בספר רוב דגן של הגאון ביצחק עתיה, הוא אומר בספרו ונקרא יצחק, העלה נגד רבי שהיה פינטו. טוב, העלה נגד, יכול להיות שהוא חלק בגוף הסברה, אבל ברב הכי גם רבי שהיה פינטו עצמו אמר שרבי עקיבה חולק על זה, וכל אמנו הלכה קריבה עקיבה מחברו. אבל לגבי מה שאומר רבי שמואל גרמיזן, זה דברים שבסברה, שבאותו העוון עצמו, כיוון שלא פייס את חברו, איך יבוא יבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא? אלא אם כן היה אנוס, לא מצא את חברו, רק פייס אותו, אז רוצה לבקש מחילה לכל הפחות מהקדוש ברוך הוא, אנוס רחמנא פטרי. אבל כשהוא פושע, יכול היה ללכת לבקש סליחה, אבל הוא גאה סלוח, לא רוצה, מה, אני אלך לבקש סליחה מהאיש הזה, ולא רוצה לבקש סליחה. גם הקדוש ברוך הוא גם כן לא יסלח לו על אותו הדבר. לכן צריך כל אדם כדי שיהיה טהור עיניים וראש ברעש, צריך להיות ידיו נקיות. אתה אומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מטהר את הטמאים? הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. אם אדם נכנס בתוך המקווה, אפילו הוציא את היד שלו בחוץ, אבל כל גופו כולו טבל, זה לא שווה כלום. אפילו שערות שלו היו בחוץ, מחוץ למים, וכל כולו היה בתוך המקווה, לא עשה לו טבילה. צריך שכל, כל כולו, אפילו רמות השערות שלו כולו, ורחץ מים את כל בשרו, את רבות שערו. שאפילו שיער אחד היה בחוץ, לא עשה לו טבילה. כי האדם גם כשהוא רוצה להיטהר, התורה קראה את הכפרה של יום הכיפורים, יש לו טהרה. מכוח התותחי לפני השם, תטהרו. הטהרה הזאת כוללת מכלול כל המצוות. ולכן גם עבירו שבן אדם לחברו ילך ויתפייס עם חברו, אפילו הוא חושב שהוא לא כל כך הרבה השם, כי אדם לא ראה חובה לעצמו. בכל זאת, כשאדם לפעמים ברוב דברים לא יחדל פשע, הוא דיבר וחברו דיבר, יכול להיות שגם חברו השם. ועם כל זה צריכים ללכת להתפייס, כדי לסלק ביניהם האי ההבנות, וליישר את ההדורי, כמו שכתוב, והיה עקוב למישור והרכסים לבקעה, ואז ילך לבקש גם כן מהקדוש ברוך הוא ושב ורפלו. בגמרא מסופר על רב שהיה בערב יום הכיפורים, היה לו עסק עם איזה קצב אחד, בטליז אחד, בעל טליז אחד, היה לו איזה עסק איתו. כמובן אותו קצב חטא לפני רב, וחשב רב, אני אלך להתפייס איתו היום, הוא אולי לא רואה אותי, ילך יראה אותי, אני אתחיל איתו בדברים, אז הוא יבקש סליחה, ואז ככה אני אפתח לו. כך דימה רב בדעתו. הגמרא שם ביומא דף זין. כשהוא הולך, פוגש אותו תלמידו רב הונא. הוא אומר לו, איפה אדוני הולך? הוא אומר לו, אני הולך ללכת להתפייס עם הקצה פלולי. הוא אומר לו, אני רואה שאתה הולך להרוג נפש מישראל. וחס ושלום, מה אתה אומר? לא שם לו לב, הלך. הוא הגיע שמה, הגיע ליד ביתו של הקצב, דפק את הדלת, יצאה המשרתת, הוא רואה מרחוק, הקצב, מי נמצא ליד הדלת? רב. במקום שיבוא אליו, זה רבן שכל בני הגולה, רב לא היה דוגמתו, הוא היה יחיד בדור, לא היה כבור בכל הדור שלו. לכן קוראים אותו סתם רב, הוא שמו אבא עריכה, אבל קוראים אותו רב, פני שהיה רבן שכל בני הגולה, לא היה דוגמתו. במקום שיבוא, יתפייס, יקנע לו, אבל מי אתה? אתה אבא עריכה? אין עסק איתך, לך, לך מעליי. כשראה ככה, שהוא צועק עליו וככה, טוב, חזר, חזר בו. אותה שעה היה, הקצב הזה היה בידו, הזה, הפטיש הזה, המעצד, זה גרזן נאמר, כדי לבקע ראש של איזה בהמה. עף, נשל הברזן מן העץ, בא על הראש שלו, חתך לו את הראש שלו לשניים ומת במקום, נהרג במקום. נקיימה נבואתו של רב הונא, שעל זה כך נהרג נפש. אבל בשמיים צבעו את עלבונו של רב. לא רצה להתפייס, בבקשה שיקבל. במקום שיבקע ראש בהמה, ראש שלו גם כשל בהמה, אז כבר בקעו לו את הראש שלו. אז זה שאנחנו אומרים, צריך כל אחד ואחד להתפייס ולהמציא את עצמו גם כן, בזה שיעליב אותו. יתחילו אותו בדברים. אולי גם כן יתפייסו. טוב הדבר שיתפייסו פנים ופנים, מאשר שיגיד אני אסלח לו לפלוני שלא בפניו. אלא אם כן יודע אותו שהוא טיפש, שהוא כסיף, אפילו ילך אליו, לא יעשה בזה שום דבר. הוא לא יבקש ממנו סליחה. יש בני אדם שהם הם מחמת טיפשות, הם מחמת גאווה שרוחה שיש להם. ובגאוותו שחקים, חושב עצמו למעלה בשמיים. אז הוא לא יבקש ממנו סליחה. אז מה תועלת שילך אותו, יפגש אותו פנים ופנים? אז רבי יוסיף אש על המדורה. לפיכך עדיף בצורה כזאת, אם יש לו לב נקי, אז דבר אני סולח לו לאותו פלוני, כזכור, לא יעניש אותו בגללי. לא יעניש שום אדם בסובתי. אני סולח, מחול לו, שרוי לו בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר ככה, ומהשם יישא ברכה. אז אדם שהולך לבקש מחילה, זה אומר לנו פה, שאם אולי חושב שהאיש הזה לבדו לא יישא לו פנים, אז ייקח אותו עוד שני אנשים, שיהיו שלושה אנשים, משלחת כאילו מכובדת שהולכים לבקש ממנו סליחה, באופן שכזה יהיה יותר טוב. אז הוא אומר, אם לא רוצה לסלוח לו פעם ראשונה, ילך אצלו על משלחת שנייה ועוד משלחת שלישית, שלוש פעמים. ואם אחרי שלוש פעמים לא רוצה לסלוח לו, אז נגמר, מספיק, יצא אלו חובתו, שב ואל תעשה. הוא לא חייב לציין מזה. ואותו אדם שלא רוצה לסלוח, הוא החוטא. שאפילו שיעליבו אותו, אפילו שצערו אותו, צריך אדם לסלוח. ואדם שהוא עקשן, לא רוצה ככה, גם הקדוש ברוך הוא לא יסלח לו את עוונותיו. ומי הקדוש ברוך הוא עושה עוון? מי שעובר על פשע. ומי בעצמו לא שולח לאחרים, בשביל הוא בא לבקש את הקדוש ברוך הוא מביא לו חבילות חבילות של עוונות. על חטא שחטא לפניך בכך וכך. חטא על חטא על חטא, שני דפים מביא על חטא, כל כך בסדר של עוונות. וזה הסדר א' ב', האישה והפוך. וזה נס שזה הסדר א' ב'. אם לא, צריך היה לגמור עוד כמה דפים. אני יודע כמה עוונות עוד יש עוד. אבל נגמר, הגענו עטף, מה נעשה? אין אחרי טף, עוד דבר. ואומרים, עטף, גמר את העוונות. אז זה מין, מסע של עוונות, 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 והוא רוצה שהשם יסלח לו. ולמה אתה לא תסלח לחברך, ואני צריך לסלוח לך? בשביל מה? החטא שחברך חטא כלפיך זה פחות קל מאשר מה שחטאת לפניי. אם אדם סולח, בשמיים סולחים לו. במידה שאדם נוהג, כך בשמיים לא כן, נוהגים לו. אי אפשר שאדם יבוא לבקש יעיז פנים ובקש סליחה מהקדוש ברוך הוא והוא שהוא בחתיכת בשר ואדם פגעו בכבודו והוא כל כך פחד על הכבוד שלו צריך גם כן שהוא יסלח גם כן לחברו ובכל זאת כתוב אם הוא רבו לא מספיק אפילו שלוש פעמים צריך ללכת אליו כל כך פעמים עד שיסלח לו ויפציר בו וישלח לו רבנים וישלח לו תלמידי חכמים שיפציר בו שיסלח לו באמת לא מצוי הדבר הזה, רבו, מחמורים שהוא רבו, סימן שהוא תמיד חכם. אז מה העקשנות הזאת? שמה לא יסלח לו? אולי נוכל לומר כגון שחטא לו בפרהסיה. כי בגמרא, במסכת יומא, דווקא בג' אומרת, אם התמיד חכם פגעו בכבודו בפרהסיה, אסור לו למחול על כבודו. אלא אם כן, אותו האדם שחטא לו בפרהסיה ברבים, אז גם כן נבקש את הסליחה ברבים. אבל לא כן, אם הוא חטא לו, יש אותו ברבים. אתה לא חכם, אתה בשבילי אפס, אתה כלום. יש אנשים טיפשים כאלה. ואחר כך בסוף, הוא בא בינו לבינו, תסלח לי. אתה ביישת אותי לפני כולם, אמרת שאני אפס. עכשיו אתה בא בינו לבינך ורוצה לבקש סליחה? אז היא הגמרא אומרת שלא צריך לסלוח לו בצורה כזאת. ואסור לו לסלוח לו. אז רבה, הגמרא צריך להיות נוקב ונותר כנחש. מפני שהאיש הזה הוא לא יוצא לחובת סליחה. אתה רוצה לבקש סליחה, אתה מבקש סליחה ברבים. רבותיי, אני חטאתי לאותו הרב, שאמרתי דברים שהוא ממש לא בסדר, ואני מבקש מחילה וסליחה וכפרה מאותו הרב. טוב, אז יש שכעשיתי ברבים, זה עניין אחר. אבל אמרו בינו לבינו, תסלח לי. החטא שחטא, חטא בפרהסיה. הקווה אליה, בינו לבינו, בצנעה, זה לא שווה כלום. אז באופן שכזה ילך למה. יכול הרב אמר, אני לא סולח לך. אתה ביישת אותי ברבים, אתה בא להגיד ביני לבינך, סליחה, זה לא שווה כלום. אבל בדרך כלל, בדרך של הרב, שהוא לומד תורה, בדרך שגם כן הוא צריך להיות מבורך, הוא צריך לסלוח, לא צריך להיות עקשן, חס ושלום. זה לא מצוי מה שכתוב, אם הוא רבו, אפילו כמה פעמים צריך ללכת לבקש סליחה. יש בגמרא, יש לזה מקור בגמרא, ובגמרא שם העניין הוא אחר. אנחנו נסביר את דברי הגמרא. הגמרא אומרת שם בגמרא ביומא פ"ז, רב פעם אחת היה יושב ולומד בבית המדרש. היה פסיק סדרה, לומד איזה סוגיה. נכנס רבי שמעון בנו של רבינו הקדוש, והיה הוא באמצע הסוגיה. חזר לכבודו של רבי שמעון ורבי, חזר הפעם. נכנס הדוד שלו, רבי חייא, רבו של רב גם כן, וגם כן היה לזה באמצע הסוגיה, אז חזר עוד פעם מההתחלה. נכנס לבי חנינה, כל פעם בני החזור, כל פעם בני החזור, לא רוצה לחזור עליו. אז המשיך מהחצי. רבי חנינה כעס עליו. לאותם שבאו קודמיי, חזרת להם. בשבילי אתה לא חוזר, כעס עליו. רבי חנינה היה גדול הדור, היה ראש ישיבה. אחרי מותו של רבנו הקדוש, מנה אותו שיהיה ראש ישיבה. רבי חנינה מלחמה יושב בראש. אז הוא כעס מאוד עליו. בא רב בערב כיפור, בבקש לו מחילה. לא סולח לך. מה שעשה, לא סלח לו. כבר צלח 13-40 כיפורים אליו, כדי שיסלח לו ולא סלח לו. הגמרא בבקשה, איך רבי חנינה, אדם גדול כמוהו, יבוא אצלו רב לבקש ממנו סליחה ולא, מה עשה לו בכיס? אחר כך לא חזר לו את הסוגיה מההתחלה. התעצבן, כל פעם חוזר, כל פעם חוזר, טוב, אפשר להבין אותו. ושזה היה צריך 13 כיפורים ולא יסלח לו. ישיבה הגמרא, רבי חנינה באמת בסתר לבוא והוא סלח לו. אבל הראה לו ככה פנים חמוצים בשביל שהייתה לו סיבה לעשות כך. הוא ראה בחלום שלוקחים את רב ותולים אותו על העץ, תולים אותו עץ גבוה. מה הפתרון של חלום כזה? הפתרון הוא שעושים אותו ראש ישיבה, שיעמוד ככה בדמה גבוהה כדי שכולם ישמעו את הדברים שלו. ככה הפתרון של החלום. הוא אמר, אני בעצמי עכשיו ראש ישיבה. בשמיים רוצים לכתוב לו רב שזה רב יהיה ראש ישיבה, זאת אומרת צריך שרבי חנינא ימות ויבוא ויהיה ראש ישיבה במקומו. אני אחמיץ לו פנים שילך לפה, יהיה ראש ישיבה במקום אחר. ילך באשדוד, ילך בחוץ לארץ, ששם יהיה ראש ישיבה. למה יושב פה וזה יגרום לי חס ושלום מוות? לכן אני אומר לו פנים, ובסצר הוא מחל לו, וכאילו כמו שאמרתי, זה לא היה עסק גדול, ובלבו הוא מחל לו. אבל כל פעם שהוא אומר, אני לא סולח לך, עושה לו ככה, יאללה, ילך משם. בסוף היה ככה בסופו של דבר. ואז שרבי חנינא ככה מחמיץ לו כפנים כל פעם, והוא ראש ישיבה, עזב את העיר מלך, נסע לירדן, והיו מחפשים שם ראש ישיבה, רק ראו את רב, או, תחיית המתים, תקו, מיד לקחו אותו, הכתיר אותו, עשו אותו ראש ישיבה. אם כן, קיים החלום באמת, רבי חנינא מה שעשה גם כן, כדי שילך משם, כדי שהוא בעצמו יישאר ראש ישיבה, לא יהיה מישהו שדוחק את רגליו, כי אם אחות נוגעת בחברתה, כמו שיש בגמרא בסוף מועד קטן, רב אשה נראה לו מלאך המוות בזמן שהגיע זמנו, אז הוא אמר לו ידידות לחוד ותפקיד לחוד, אני נשלחתי לקחת את הנשמה שלך. אמר לו בסדר, אני מסכים, אבל תן לי 30 יום שאני אחזור על כל התורה כולה, ושבשמיים מכריזים אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. אני רוצה, תן לי 30 יום שאני אחזור על כל הש"ס, ואחר כך תבוא תעשה מה שאתה רוצה. בסדר. נתן לו אורכה 30 יום. ביום 30, בבוקר השכם, בפתח יעלי, עוד אנשים לא פתחו את העיניים שלהם, בא למלאך המוות. מה זה מועד לך? בבוקר השכם, מה יש לך? אתה לא יכול לחכות עד שעתיים שלוש. אמר לו, מה אני אעשה? כדחקה רגלי דרב נאמן נתן, בשמיים גזרו גדולה וכבוד, שהוא ימלא מקומך, רב הונא בראש של נתן, הוא צריך להיות במקומך. ואם מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כבדון יומן. כנראה שזה, כן, איך נתן לו 30 יום, כנראה שהוא ידע מלאך, מלאך המוות, זה יבקש ממנו אורכה, אז לכן הלך אותו 30 יום קודם, לפני הזמן. אם מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כבדון יומן. אבל כל פנים, כך היה. שאנחנו רואים מכאן שזמן שמגיעה מלכותו של מישהו, אז הראשון מוכרח להסלק. לכן היה מוכרח רבי חנינא, כמו שאמרתי, להעמיד פנים כאילו לא סולח לו, אבל זה כך רבי רב היה צריך ללכת לעיר אחרת, לבבל, ושם באמת מלך ונעשה ראש ישיבה. אם אחד עליו את חברו, וכלל גם את אביו, צריך לבקש מחילה גם מאביו. בשעת כעסו, אמר לו, אתה גנב בן גנב. אבל שלא מסכן לא גנב, מה הוא עשה? הוא הולך לבקש ממנו סליחה, הוא אומר לו, טוב, אתה אמרת גנב בן גנב, תבקש סליחה גם מאבא. אם אביו בחיים, צריך ללכת לבקש ממנו גם כסליחה. אבל אם אמר לו, כלב בן כלב, אז אבא שלו כולם יודעים שהוא לא כלב, רואים שבנו בן אדם, אז ודאי לא כלב הוליד בן אדם. אז זה סתם חירופים וגידופים, מספיק שיבקש מחילה מהבן וגם כן יסלח לו. הוא אמר לו חמור בן חמור, כיוצא בזה. אז גם כן מספיק שיבקש מחילה ממנו ואין צריך לבקש מחילה מאביו. אבל כשאמר דבר תואר שהוא של גזלן בן גזלן, גנב בן גנב, רשע בן רשע, צריך לבקש מחילה גם מאביו אם אביו בחיים. כבר אמרנו שהמוחל לא יהיה אכזרי. כשבאים לבקש ממנו מחילה, כך לבם הלבן של זרע אברהם, יצחק ויעקב, לבם הנכון, יש להם לב טוב, לב רגיש, כשבאדם נכנע לפניו ומבקש ממנו סליחה, מיד סולח לו. לא נשאר ככה בקשיות עורף. לא כדרכם של אומות העולם שכתוב עליהם, בעברתו שמרה נצח. הכעס שלהם נשאר נצח. אצלהם אין סליחה, אין שום דבר. אבל אצלנו לא כך. כל אחד ואחד ישווה בדעתו ויאמר אני הולך מחר לבקש אליך מהקדוש ברוך הוא, מחר ערב כיפור, יום ערב כיפור. אני אעבור אצל הקדוש ברוך הוא ובקש ממנו סליחה, מבין את חבילות חבילות של עוונות. איך השם יסלח לי אם אני לא אסלח לבני אדם? לכן ייקח מוסר מזה וייתק לו מיד תלחן, ייתק לו שיסלח לחברו. אפילו חברו זה לא פעם אחת חטא לפניו, פעם, שתיים, שלוש, אף פעם כן יסלח לו. אלא אם כן הוציא עליו שם רע, אז לא חייב לסלוח לו. שם רע שהוא לא עשה מעשה שהוא מייחס אותו אליו והוא לא עשה דבר כזה כלל. זה נקרא שמו שם רע. לשון הרע זה שסיפר עליו דברים שבאמת עשה אותם. אבל הוא לא עשה שום דבר. והאיש הוציא עליו חפיץ עליו כל מיני שמועות בשקר יסודם. זה כיוון שזה שם רע, לא חייב לסלוח לו. אם סולח לו, תבוא עליו ברכה. אבל מצד הדין לא חייב לסלוח לו, כיוון שאמר עליו דברים שהוא לא עשה אותם. סתם הלך לפיץ עליו מחמת שנאתו אותו, אני הוציא עליו דבר רעה, דברים שהוא לא, אשר לא צוויתי ולא דיברתי וזה עלתה על בי, והוא הלך והפיץ את זה עליו. אז מצד הדין הוא לא חייב לסלוח לו. עם כל זה, לפני משורת הדין כדאי שיסלח לו. כתוב, אם מת מי שחטא לו, ויודע מקום קבורתו, אז ילך, ייקח לו 10 בני אדם ויקח סביב הקבר שלו ויעמוד לבקש בפני כל ב10 שחיטה שריעה. כלומר, חטאתי להשם אלוהי ישראל ולפנוני הקבור כאן שאני חטאתי את כלפיו ובקש מחילה וסליחה וכפרה וכולם יגידו, כולם, כל ה10 מחול לך, שרו לך, מותר לך בעולם הזה ובעולם הבא. יגידו ככה כדי ששר עוונו וחטאתו תכופר. כמובן, בכל הדברים האלה, אדם, בחור למשל, חי עם ההורים שלו, לא יבטר בחודש שנה כולה שלא חטא כלפיהם. לא ייתכן דבר כזה. פעמים מחמת חטא, אמר לו אבא שלו איזה דבר, והוא משיב לו מלחמה שערה, או אמא שלו אמר לו איזה דבר. לא ייתכן שאדם, אפילו שיהיה צדיק, אפילו שיהיה תמיד חכם, אם הוא עדיין חי עם ההורים שלו ונמצא אתם בחיפה אחת, לא ייתכן שפעם אחת במשך שנה לא העליב אותם. ולכן חייב ללכת ולשק את ידיהם ולבקש מהם מחילה וסליחה וכפרה, שבוודאי הוא חטא כלפיהם. אפילו הוא לא יגר איתם, זה נמצא בעיר אחת. לא יבצע לפעמים מפגשים, לפעמים נושאים ונותנים, אחר כך מתוך מסע מתן של דברים אולי יתחמם, יתחמם לרבו, כי יחם לרבו, תחיל לצעוק, תחיל לדבר. צריך אדם לדעת מה זה לימוד של הורים, מה זה אבא ואימא, איך צריך לדבר איתם. זה לא חבר שלך, היא לא חברה שלך, אימא שלך. צריך לדבר כמו שמדבר עם השכינה. הנה רב יוסף, כשהיה יושב, היה סגן נהור, לא היה רואה. היה שומע כל צעדים של אימא שלו, שאתה נכנסת לחדר, היה עומד בלא קומתו. אני אומר, אני קם מלפני השכינה שבאה, המכבד את אבי ביומו כמו שמכבד את הקדוש ברוך הוא. 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא ואבי ואמו. מי שמכבד את ההורים שלו מכבד את הקדוש ברוך הוא, מי שפוגם בכבודם פוגע חסוך בכבודו של הקדוש ברוך הוא. ארור מקנה אביו ואמו, מי שבוזר אותם אפילו בלב שלו נקרא שמו ארור מקנה אביו ואמו. ואמר כל העם אמן. אין צורך לומר שמבוזר אותם בדברים, מחרף אותם, מגדף אותם, אומר על אבא שלו כך, אומר על אמא שלו כך, זה חמור מאוד. לכן בלי ספק שחייב אדם ללכת בערב ובכיפורים אפילו הוא לא זוכר שעשה משהו מסוים נגד ההורים, בוודאי שעשה, רק שהוא לא זוכר. לכן ילך עליהם, יקנע לפניהם, בבקש מהם מחילה וסליחה וכפרה, ובוודאי שהם יסלחו לו, כרחם אב על בנים, מה הם רוצים? הם רוצים שכזכור לא יסלח לו מחר ביום הכיפורים? רוצים שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו בספר חיים והשלום. מה הם רוצים חס ושלום דבר רע על הבן שלהם? לכן בוודאי שהם יסלחו לו, אבל צריך מצד עצמו, צריך ללכת עליהם ולבקש מהם מחילה. ואם הבן הזה אין לו שכל, טיפש, לא הולך לבקש מהם סליחה, והם יודעים שהוא חטא כלפיהם. האבא והאמא תמיד הם רגישים מאוד, והם אולי אם היה חברו אולי כל כך מרגיש, אבל אבא ואמא שיש להם כבוד מכוח התורה, כבד את אביך ואת אמך, אז מרגישים מאוד שהוא חטא כלפיהם, והוא לא מה לבקש מהם סליחה. אז יגידו, פירוני בני, מחול לו, שרוי לו, וכתוב אותו בספר החיים והשלום, יעתיר על הקדוש ברוך הוא, יעתיר לפני הקדוש ברוך הוא על בניו. אולי הם אין להם שכל, או שהם אנוסים, ידעו אותם לקו זכות, שלא באו לבקש סליחה. אז כדי שחס ושלום לא יהיה עליהם תרעומת, יהיה עליהם קטרוג בשמיים, שהם עברו עמסה כבודה בהם, ולא הלכו להתפייס עם האבא ואמא שלהם. וטוב הדבר, שכל איש מישראל, לפני שהוא הולך להתפלל, גם הסעודה המפסקת, מתכונן ללכת להתפלל בבית הכנסת, יאמר בקיצור, הריני מגלה דעתי שאני מוחל במחילה גמורה לכל אדם מישראל שחטא כלפיי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, אני מוחל להם מחילה גמורה, ולא יעני שום אדם בסמבתי. הוא אומר את זה במפורש, זה גורם עד רבה סניגורה למעלה בשמיים. ויש נוהגים שהחזן, שליח ציבור, לפני שמתחילים בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, ראינו מטרים מתפלא עם העבריינים. לפני כן, אומר השליח ציבור ואומר, רבותיי, אני מבקש מכם, תמחלו זה לזה. כל אחד ימחל לחברו. וכולם יצעקו, כל אחד, מחלו. באותה שעה נעשה סנגוריה למעלה בשמיים. הרי כתוב בפרק הרבי לעזר, פרק מבר, שהשטן, כיוון שאין לו רשות לקטרג ביום הכיפורים, שולח אותו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, לך תראה מה מתרחש בעולם, משות בארץ ומתהלך בה, אתה לא תספר לי מה שמתרחש. אז הוא הולך וחוזר. אומר, בראש העולם, יש לך עם בארץ, כמו מלאכי השרת, אלוהים עם ישראל. מה מלאכי השרת, לא אוכלים ולא שותים, כך עם ישראל, צמים, כולם בצום. מה מלאכי השרת הולכים לחפי רגל, הולכים לחפים, שם אין להם מעליים, שם מי ולהם שם מעליים. אין שם סנדלריה, יש שם עורות מוחלט. אז ככה עם ישראל גם כן הולכים, הולכים ככה יחפי רגל. מה מלאכי השרת כולם בשלום, באהבה ואחווה, שלום ברעות? אלא כתוב, עושה שלום במרומיו. זה מלאך של אש, זה מלאך של ברד. רק הוא משתף אותם ביחד, הם ביניהם ריב ומדון. כך עם ישראל כולם אוהבים זה את זה, כולם מוכנים זה לזה, כולם סולחים זה לזה. ממש יש לך עם כמו מלאכי השרת. אומר, תכתוב את זה. והוא כותב, מביא את 70 מלאכים, אתם עדים, שמעתם מה שאומר השטן. כל מה שאמר במשך השנה, כל מה שקצרג, כל שקר. הנה עכשיו הוא אומר שהם כמו מלאכי השרת. על ידי ככה כזה שאחוז סולח עבודתם של ישראל. וכן אומר לנו מרן, לפי מה שהובא בספרי הפוסקים, מנהג טוב לטבול בערב יום הכיפורים בשביל טהרה, אפילו באדם שהוא לא זהיר במשך כל ימות השנה לטבול לקריו בשביל טהרה, אף על פי כן בערב יום הכיפורים כולם הולכים לטבול בשביל שהתפילה ביום הכיפורים תהיה בקיות, בקדושה, בטהרה כפי מה שצריך. הרי אמרנו, הכפרה גם כאשר ישראל קוראים מתת טהרה. מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את הטמאים, מה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, לפני השם תטהרו. לפיכך, הולכים לטבול בערב יום הכיפורים, בשביל מצוות הטהרה הזאת, אבל לא מברכים על זה, מפני שזה רק מנהג. יש לנו כלל, לא מברכים אלא התקנה, ולא הדבר שהוא מנהג. המנהג לא מברכים, כמו שמצאנו, במנהג של חבות ערבה ביום משענה רבה, שחוטים את הערבה על גבי קרקע, וזה מנהג לוויים. חגי זכריה המלאכי הם היו הנביאים שהם הנהיגו ככה את עם ישראל. לא תקנו תקנה שיהיה דין ככה. אם היו עושים תקנה, היו צריכים לברך על זה. כמו שהם מברכים על מקרא מגילה או על דקת נרות חנוכה, הם מברכים גם כן שקדשנו אותה וצבענו. ושתורה צוותה, לא תעשו מהדבר שמלוכה ימין ושמאל, ושמרת לעשות ככל אשר הלוכה. וכך נאמר שאלו ביך בגדך וזקנך ביום מולך. אז לכן צוו של חכמים, כמו שהקשחות צווה, צריכים לברך על זה. אבל דבר שהם לא חייבו בתור תקנה גמורה, אלא בתור מנהג, אז זה מנהג בעל מה, אין על זה שקדישה ומשותה בצוונו. אף אחד לא צוונו. גם הנביאים לא צוו אותנו. והם חגי זכריה המלאכי, אפילו שהם נהגו את המנהג הזה, אבל לא חייבו את ישראל. לפיכך לא מברכים אשר קדושנו וזאת מצוונו לחוות ערבה. אותו דבר, בכל מנהג לא מברכים עליו. וזה גם כעניין הזה, הטבילה של ערב יום הכיפורים, שולחים אנשים לטבול, זה רק משום מנהג, והם מברכים על מנהג. אבל זה מנהג טוב, כפי שאמרנו, וכדאי שכל אדם בפרט של יחיד ציבור, שהם מוצאים את רבים לחובתם, והם באים ביום מוסף, הם מתפללים או שחרית או מוסף, בניסי יושר, בניסי לבין מהם שבשמיים. כן, מה טוב ומנעים שגם הם גם כן יהיו טהורים, והם גם כן טובלים בערב יום הכיפורים. וצריך להתוודות במנחה, קודם סעודה המפסקת, לפני שהולך לסעודת המפסקת, לפני כן, במנחה, אומרים בדוי ארוך, על חז גם כן, כפי שידוע, במנחה של ערב יום הכיפורים. בבוקר בשחרית לא אומרים בדוי, זה יום טוב. יום הכיפורים גם ככה שהוא יום טוב. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בגמרא אומרת, יום הכיפורים, יום מחילה ושחר וכפרה, וזה יום טוב. אלא מה, כיוון שבאותו היום אנחנו עוזבים בתשובה, בזה השם סולח לנו, אי אפשר בלי לומר בדוי. אפילו שבכל יום טוב אנחנו לא אומרים בדוי. אבל יום הכיפורים זה הזמן שנדרש מאיתנו שנגיד בדוי, שכל האדם שחוזר בתשובה חייב להתוודות. כמו שכתוב, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, ויתוודו את עוונם אשר חטאו. לכן יש מצוות עשה לומר וידוי, כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. מצוות עשה לומר וידוי, כמו שהכהן גדול, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה סומך את ידיו על הפעם או על שעיר המשתלח, והיה מתוודא ואומר, אנא חטאו, עוו, פשעו בית ישראל, אנא כפרנה לעוונות ולפשעים ולחטאים שחטאו ועוו ועוו באחר בית ישראל, כמו שנאמר, כי ביום הזה כפר עליכם את ארצכם וכו'. אז היה אומר בשם המפורש, אנחנו אסור לנו לומר שם המפורש. ודווקא בבית המקדש, יש רשות לומר בשם המפורש ככתבו. שם המפורש אומרים שם הוויה ככתבו, כמו אנחנו אומרים אותו כקריאתו. א' דלת נוליות, אבל ככתבו זה י' כ' ו' כ'. זה אסור לומר רק לבית המקדש. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך. לא כתוב אשר תזכיר את שמי. זה היה כהן גדול בשעה שהוא פתח את הפה שלו, שחילה אתה מדברת מתוך גרונו, ויוצא שם הוויה ברוך הוא. בכל העם כששומעים את השם השם, היו קוראים, משתחווים, נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי זה רק בבית המקדש. ואז היה אומר את זה, אנא בשם, היה משמיע בשם השם, כפרנה לעוונות ולחטאים ולפשעים. כמו שאומרים, נשא השעיר עליו את כל עבודתם מארץ גזירה, ושלח את השעיר במדבר. אפילו אדם שחטא, איזה חטאים שהם. בין שזה עוונות קלות, בין חמורות. הרי בתורה שלנו יש לנו שלבים, שלבים של עוונות. יש עוונות של עשה ולא תעשה, ויש קלוטות ומיטות בדין. יש עוונות כל כך חמורים, שאדם שעובר עליהם, חייב קראת, או חייב מיטה בידי בדין, או חייב מיטה בידי שמיים. אז העוונות האלה לא נמחלים סתם נמחלים בים הכיפורים, אלא בזמן שהיה בית המקדש קיים, אז כשהיה מתוודא הכהן הגדול, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם מארץ גזירה, כשהיה הולך, דוחף אותו, ונעשה חתיכות חתיכות, כך ימחו עוונותיהם של ישראל. והיה נסלח לכל ישראל, בין עוונות שהן קלות ובין שהן חמורות. את העולם היה סולח להם. עכשיו בעבורתנו שלנו בית המקדש, איננו שעיר המשתלח, אדם שחותם בכס סליחה, לא תמיד מוחלים לו בשמיים ביום הכיפורים. אם חטא בעוונות קלים, נגיד למשל עבר על עשה, נגיד לא בירך ברכת המזון, פעם היה ממהר ורצה ללכת תקף מיד לעבודה, אז אמר בלי ברכת המזון. או שהלך, לא קם מפני סיבה, מפני זקן, או לא קרא קריאת שמע, הלך לישון, ונשאר ככה כמו חמור חמורותיים ובזבל המשפטיים ולא קם לקרוא קריאת שמע. בבתי מצוות עשה שקריאת שמע. וכן זה הדרך. אדם שבבתי מצוות עשה וחזר בתשובה שלמה, עקר התשובה היא עזיבת החטא. שמעיד עליו ודעת עלמות יותר לא יעשה את זה. בשמיים שרחים לו תקף ומיד. אפילו לא מחכים עד יום הכיפורים. כיוון שיודעים בשמיים שבאמת הוא התחרט בפנימיות לבו וחוזר בתשובה שלמה, אז נגמר, אין דבר עומד לפני התשובה. אבל אם עבר עד לא תעשה, לא תעשה זה וזה, בכל מעשה, זה לא בשבע תעשה. לא קרא קריאת שמע, לא בירך ברכת המזון, לא עמד לפני זקן, זה כל זה שבע תעשה. אבל אדם שעבר עד לא תעשה, התורה אמרה לא יגלח את זקנו, הלך וגילח את זקנו בסכין. זה חמור ביותר. אפילו חזר בתשובה, בכה, ועיד עליו ודעת עלומת יותר, לא יעשה את הדבר הזה. הוא באמת לא עשה יותר. אף הפי כן לא שרחים לו תקף ומיד עד שיבוא כיפור. על זה נאמר, כי ביום הזה חפה השם את הרצה מכל חטאותיכם ולפני השם תסרו. אז כשבא כיפור ועדיין עומד בתשובתו ובקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא סולח לו. וכל מה תעשה דין אחד להם. אבל מה שאין כן, אם עבר על כרת, איסור כרת או איסור מיטה בזה, כרת למשל, בעל בחורה שהיא ילידה, סתם בחורה, לא נשואה, ילידה, רווקה. זה כרת. על כל ביאה חייב כרת אחד. וכן איש הזה בא לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, לא יסלח לו, אפילו ביום הכיפורים לא יסלח לו. כיוון שעבר על איסור כרת, זה חמור, זה לא סתם לא תעשה. או שחלל שבת, הדליק אש בשבת. או שאכל חמץ בפסח. בין במזיד בין בשומק, לא יסלחו לו תקף מיד בשמיים. אפילו בא ביום הכיפורים, הוא בוכה ומבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, תשובה ביום הכיפורים תולים וייסורים ממרקים, עד שהיו עליו ייסורים, עד שהם מחלו לו. הוא אמר, שנאמר, פקתי בשבט בשעם ובנגעים עוונם. כלומר לא, לא צריכים לו בשמה, אנחנו רואים בתשובה. אלא אם כן, אלא אם כן עוסק בתורה. כל העוסק בתורה יסורים בדירים ממנו. כלומר, אף אפי שהיה מגיע לו שיבוא עליו יסורים. כיוון שהוא עוסק בתורה, התורה מבריחה את היסורים. זה שכתוב שם, מהו בני רשף יגביהו עוף. אין רשף אלא מזיקים, שנאמר, מזרע עם ורחומי רשף וכתם מרירי. מזיקים, יסורים, זה כל זה רשף. ובני רשף, מי מגביה אותם? העוף, התורה. שכתוב שם, התעיף עיניך בו ואיננו. אז התורה היא מעיפה אותה, היא מסירה אותה מעליו. אדם שעוסק בתורה, יסורים בדירים ממנו. אז הוא פטור מהיסורים. שמיים מסלחים לו על ידי התורה. כמו שכתוב אחר כך, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. מי שעוסק בתורה, הוא לא צריך לעולה, למנחה, לחטאת. זה התורה מכפרת. כן, הווה אומר שבזמננו לצערנו הרב אין לנו בית המקדש, אין לנו שער המשתלח, אז אין לנו מי שיכפר לנו על החמורות. בזמן שהיה בית המקדש, שער המשתלח היה מכפר על הכל, אפילו עבורות חמורים, הכל היה נסלח לעם ישראל. לא צריכים לחכות עד שעליהם מסורים. כל שכן אדם גדול שחטא ועל ידי כך נעשה חילול השם, אפילו יסורים לא מועילים לו. אין נמחל לו העוון עד שימות חס ושלום. כגון אדם גדול שהוא תמיד חכם ועשה מעשה כזה שהוא מבוזה בעיני הבריות, תראה איזה חכם ככה עושה. וכן על ידי כך נעשה עליו חס ושלום, כמו שמחלל את השם וכשמו חילול השם, כמו שהגמרא אומרת. כגון מה? אמר ביוחנן, כגון אני, אומר על עצמו, אם אני אלך 400 בלא תורה ובלא תפילין. רבי יוחנן לא היה רגע אחד פוסק מהתורה, רגע אחד לא היה הולך בלי תפילין, כל היום מבוקר עד הערב היה תפילין על ראשו. ורגע פעם אחת ראו אותו ככה הלך 400 בלי תורה ובלי תפילין. אם רבי יוחנן יכול ללכת 400 בלי תורה ובלי תפילין, לנו בכלל לא צריכים להניח תפילין. רבי יוחנן זה צדיק קדוש ככה, אנחנו לא מנענו להניח תפילין. זה גורם חילול השם חס ושלום, זה לא חטא. סך הכל פעם אחת ישים עליו את התפילין, אפילו אחי זה נקרא שמו, ביחס אליו הכל יחסית, זה נקרא שמו חילול השם. או כמו שאומר רב, אם אני הלכתי לאטליז וקניתי בשר, אמרתי לו תן לי חתיכת בשר, והוא שקר לי, נתן לי בשר וכסף לא שילמתי לו. אומרים, למה לא שילם לכסף? בטח יש איזה הסכם ביניהם, אני אכשיר לך, אעשה לך את הבהמה שיהיה כשר, רק תתן לי את הבשר בחינם על הכיסה בו. אז הוא לא מעניין לשלם, האמת הוא רוצה לשלם, רק בהקפה, ולא שלם באותו מקום, באותו מעמד לפני כולם. אז זה יחלו לשם, יגידו, יחשידו אנשים, בטח יש איזה הסכם ביניהם, הרב הזה לוקח בשר בחינם בשביל שהוא יכשיר לו את הבהמות שלו. אז זה קורה חילול השם. אפילו שזה סתם חשדה, אנשים שאומרים ככה, אנשים רעים, צריכים לחשוד ככה ברב. אפילו הכי נקרא שמו חילול השם. תתארו לכם, חילול השם זה אין לו גבול כמעט. כמה תמיד חכם צריך להיות נאה בהליכותיו, נעים בהליכותיו, שלא יגרום חס ושלום שאנשים ידברו עליו סערה. תראיתם איזה חכמים, הנה עם השם אלה מארצו יצאו. תראה מה שהוא עושה, תמיד חכם הזה. הולך בדרך לא כפי שצריך ללכת, הולך ואוכל ונוגס בדרך ואוכל כמו איזה כלב חס ושלום. לכן כתוב, האוכל בשווק דומה לכלב, זה כתוב בגמרא. זה כשאוכל דחם אוכל, סעודה, אבל אם אוכל איזה פרי קטן, שם אותו בפה שלו ואוכל, מצד הדין זה לא אסור, אבל לא נעל את המלך חכם לעשות ככה. כמו שכתוב שם בגמרא, זה בתוספות, בקידושין דף מ', שם כתוב, שאומרים שפסול לעדות מי שאוכל בדרך. ואחר כך מעשו, בירושלמי כתוב שפעם אחת רבי שמעון ברבי היה אוכל בדרך והוכיח אותו לבחייה, אבל לא נעיה תמיד חכם ללכת לאוכל בדרך. פה אומר שפסול לעדות, ושם אומר שלא נעיה תמיד חכם, משמע כל אדם אין דבר. אומרים לה קשה, כאן שאוכל סעודה ממש ככה, ככה פיתו פלאפל ולך מזיך כמו חמור, זה פסול לעדות, זה אדם נבזה, זה לא דרך עבד. אבל אדם שאוכל איזה פרי, דבר קטן, לא דבר שהוא סעודה, מצד הדין זה מותר, אבל לא נעיר את המתחכם שעשה כך. خلص عنيان شي حدود الشيء كمعات إلو قبول كما تصريح بدم زهير شي نعيب علي ختام راس ادم شو بين يشيوا ادم تميت حخام كما تصريح يوت طوب جفنيها بريوت كلها ما قدوا أسرشي زيادات أسرشي زي قدين يبرخوا تأبيه يبرخوا تربو تقلوا ترى تميت حخام كما شيهم طوبين كما شيهم تنوحين بالي ختام كما شيهم نعيم بمدرخيهم النموسيم شدائم عزيني امار بي عبتات الشم الوهيخة شيه شم شمايم متأهب على يدخان זה הפך של חלול השם, זה קידוש השם כשמו. אז זהו שאנחנו אומרים, כל הדברים האלה, בין חלול השם, בקהילתות ומיתות בדין, כל אלה הם דברים חמורים מאוד, יום הכיפורים לא מכפר. לכן צריך הרבה הרבה שאדם, חס ושלום, לכן כתוב סגופים ותעניות, שעושים בספרים, כתוב בספר הרוקח, וגם כן בספרי גורי הארי, כולם כותבים, אם עשה עבון פלולין, צריך תענות כך וכך, אשמח מזה התעניות האלה, במקום שבשמיים משתחו לו יסורים, הוא מקבל על עצמו יסורים וסגופים כדי שימחל לו, כתוב לו יסורים שהוא עומד על זה יסורים משתחו לו בשמיים אז הוא מקבל על עצמו את העניות האלה, את העניות מחפרות מקום היסורים כי נביא אומר שהכפרה היא לא כוללת כל העוונות שבתורה כי יש שלבים שלבים של העוונות יש מצוות עשה, תכף מיד צולחים לו. יש מצוות עשה, זקוק ליום הכיפורים. יש לא תעשה שיש בו כרת, או מיתת בדין, צריך איסורים. ויש חלול השם, שאפילו איסורים לא מעניינים עד שימות חס ושלום. ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר עוון זה להם עד ימותון. זה כתוב, זה מדברים על חלול השם. אז לכן כל ארבע חלוקי כפרה האלה, שמביאה בגמרא ביומה זה פ"ו, כולם צריך אדם להתבונן בהם היטב ולבדוק טוב את מעשיו. ולעשות כמה שאפשר להתרכז ולהתאמץ בתשובה. ותשובה עם דמעות היא כתריס בפני הפרענות. אם חלילה רוצים לגזור עליה וזה גזרה, והוא באמת שב לבבו בכל לבו. כי מי יכול להעיד עליו שבאמת הוא חוזר בתשובה, אם לא הדמעות שכואבים לו, צרובים לו, והוא קורא את הבידוי. הוא אומר, זה ככה, ככה, שבנו, בגדנו, מי אומר שכל כך הוא מתחרט? זה בסוף אנשים מלומדה, הוא מכה על הבטן שלו, כל אחד עושה בדוי, מכה מעט על הבטן שלו, זה נקרא שמות תשובה, מי יכול להעיד עליו שעשה בתשובה אם לא הדמעות שמעידים עליו, שכואב לו, צורב לו, כך חסרתי לפני הקדוש ברוך הוא, כך אני משיב לקדוש ברוך הוא, מה אשיב להשם כתגמלו יעלי, כמה טובות הקדוש ברוך הוא עשה לנו, ואני עושה כך וכך חס ושלום, מכעיס אותו, עושה את הדברים האלה, ואם אדם הוא רואה, הוא אומר כמה דברים בבדוי, בשעה שהוא באמת לא עשה אותם. אז הוא אומר, מה רוצים ממני חכמים? מכתבים לי שאני אכתוב גנבנו. אני מעולם לא גנבתי, מה רוצים מהחיים שלי? גנבנו, גזלנו, אני לא גזלתי ולא גנבתי, מה רוצים מהחיים שלי? צריך לדעת קודם כל, כל ישראל ערבים זה לזה. אם אדם חטא ויכול היה להוכיח את חברו, יכול היה להוכיח אותו, גם הוא נספס בעוון שלו. לכן לא כתוב בבדוי בלשון יחיד, כתוב בלשון רבים. לא כתוב אשמתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דבר כנר ישראל. שנית, אפילו הוא יודע במילו שהפעם לא חטא, אבל האדם הוא גלגול של נשמה, זה לא פעם ראשונה בחיים שלו שבא לפה. הן אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. פעמיים שלוש מביאים אותו לעולם הזה, כדי שיתקן מה שיחסים בגלגול הקודם. ואולי בגלגול הקודם היה לו העוונות האלה. לכן כל הזמנים האלה כולם כוללים, זה שאנחנו אומרים חטאנו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. מה אתה מכניס את אבא שלך באמצע? אתה פוגם באבא שלך, אתה אומר שאבא שלך חטא? אתה מתוודע על עוון שלך, מה אתה מכניס את אבא שלך באמצע? אולי אבא שלך מסכן היה צדיק קדוש, אתה מכניס את אבא שלך באמצע? אלא הכוונה אבותינו, הגלגול הקודם ביחס לגלגול של עכשיו, זה נקרא שמו אב, זהו אבותינו. אנחנו מתכוונים כלפי הגופות שהיו בפעמים הקדמות שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו באנו, על איזה עוון באנו, אנחנו לא יודעים צריכים להתוודות גם על דברים שאנחנו עכשיו אולי לא עשינו אבל פעם שעברה יכול להיות שכן עשינו אז לכן נתקן גם כן הבידוי בלשון רבים שלא כולל רק על מה שהוא זוכר בעצמו מה שהוא עשה ולפעמים עדיין יש הרבה דברים גם כן שאפילו שהוא לא עשה אבל יש דברים כל העושה כך וכך כאילו עושה כך וכך כמו שהגמרא אומרת, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז הוא אומר שם, עשינו עבודה זרה, אני לא עשיתי עבודה זרה, מה אתה עושים בחיים שלי? אני אגיד דברים של שקר, כן, אתה כעסת פעם, אז כאילו עובד עבודה זרה. ושיתגאה, כל המתגאה כי לא עובד עבודה זרה. כתיב תועבת השם כל גבעליו, הוא כתיב אתם ולא תביא תועבה את ביתך, שקס לשקצנו כחרבו, שם עבודה זרה. ופה כתוב תועבה, פה כתוב תועבה. בכלל זה תראה, יש כמה מדרשים של רבותינו, כל המלווים פני חברו רבים כאילו שפך דמים. אבל שפכתי דמים, אני לא שפכתי דמים, מה אני רצחתי אני, מה עשיתי? אבל אתה חטאת כלפי חברך, שפכת את דמו על ידי שערבת אותו, אז אין לי קשה מאוד שפך דמים. וכי כמה אמירות כאלה, מי שעושה כך וכך, כאילו כך, כל האוכל בלא ברכה, כאילו מען, כאילו מען בקודשי שמיים. נהנה מקודשי שמיים בלי, כיוון שאכל בלי ברכה. וכי כמה דברים שכתוב כאילו, כל המדבר לשון הרע, כאילו עשה שלוש עבירות, שהם עבודה זרה, גילו עריות של כוחות דמים. שכך נאמר, נחלט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. כתוב גדולות. בשלוש עבירות כתוב בהם גדול, מלד גדול. הנה למשל, העוון של שפיכו דמים, של קין. קין אמר גדול עבורי מן נסו, הנה גדול. ואחר כך יש גילוי עריות. אצל יוסף הצדיק כתוב, כשיסית אותו אשת אדוניו, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? אז רעה גדולה, גם היא כן גדולה. ועבודה זרה, אצל משה רבנו כתוב, כשעשו את העגל, אנא חטא העם זה חטאה גדולה. ופה כתוב גדולות, שכול לשון הרע כנגד שלוש עבירות חמורות. וכן אדם שהוא מספר לשון הרע, מה זה לשון הרע? אנשים חושבים רק שמספר שקר, זה לא נכון. מספר שקר זה נקרא שמו שם רע. לשון הרע פירושו שהוא מדבר אמת מה שראה בעיניים שלו, לא ששמע מאחרים, הוא ראה בעיניים שלו, הוא אומר פלוני זה כך וכך עשה, כך וכך עשה, ואמת הוא עשה, אבל למה לך ללכת לספר עליו לשם אחרים? בשביל מה אתה מגלה סודות של חברך לאחרים? למה אתה צריך לספר עליו לשון הרע? זה נקרא שמו לשון הרע, זה עוון חמור, זה הורס, הורס חס ושלום, כי יכול לגרום חס ושלום שלוש נפשות שיהרגו מן העולם. האומרו והמקבלו מה שנאמר עליו. דואג אדומי הלך וסיפר, אני ראיתי את דוד המלך עבר אצל אחימלך ונתן לו, נתן לו לחם מלחם הפנים והאכיל אותו. נו, תפסו תקף מדואג אדומי, הביאו אותו אצל שאול, אתה ראית? אני ראיתי במו עיניי. תקף הביאו מסכן את אחימלך, הכהן הגדול של עיר נוב, ושפטו אותו. אתה עזרת למישהו מורד המלכות, זה דוד בורח מהמלך. ומורד המלכות חייב מיתה, אז אתה דינך כדין מורד המלכות חייב מיתה. שפטו אותו בסנהדרין ולקחו אותו מסכן, זה המלך הכהן גדול, צדיק גמור, לא עשה שום דבר. ולא ידע שדוד בורח משאול, לא, גם זה לא ידע. אבל התאכזרו עליו ולקחו אותו עם 85 כהנים. כולם הרגו אותם, כולם מצאו אותם להורג. ומי זה ששלח ידו להרוג אותם? הוא בעצמו דואג אדומי. יד העדין תהיה בו בראשונה להמיתו. אז הוא הרג 85 כהנים, הם ושהם ובניהם וטפם, החריבו את נוער הכהנים, עד שברח מהם אחד, אביתר, נשאר לפלטה. זה מה שעשה דואג, בשביל לשון הרע שלו, הוא נתפס. כתוב דואג שם, דואג אמר לו, נתפסת כדג, אתה העדת, אתה תהרוג אותם. וכשרצה המלך שאול, אחרי שיש פסק דין מהסנהדרין, רצה שאבנר בן נר, הוא שר הצבא, הוא אחראי, רצה שהוא יהרוג אותם. קם אבנר בן נר, פשט לו את מעיל הצבא שלו, אדוני, קח את המעיל שלי, אני לא רוצה להיות צבא שלך, עזוב אותי. לא רוצה לנגוע בכהנים צדיקים כאלה. אז אין לו ברירה, לקח את דואג והוא הרג אותם. זה האומרו והמקבלו, מה שנאמר עליו. לכן בעוון הזה מת שאול. נהרג במלחמה, מידה כנגד מידה. הוא הרג אותם על חמאס וחפם, גם הוא נהרג. הוא שלושת בניו יחד איתו. וכן אנחנו רואים מכאן, עוון של לשון הרע כמה שזה חמור. יכול להרוס את העונם לשון הרע. וכן זה שאנחנו אומרים, אם אדם מתוודד, כל הזמן מצא בדברים, צריך שידע, יש כמה דברים שמעלים עליו, מעלה עליו כתוב כאילו עשה כך וכך. אז לכן יש בהם סלחה מאותם העוונות שהוא אומר אותם. לכן צריך להתוודות אותם מקירות לבו. צריך לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא בדמעות של איש. משם, ורפה לו, השתבח שמה הקדוש ברוך הוא ימינו פשוטה לקבל שווים. חותר חתירה מתחת כיסא כבודו כדי לקבל את בעלי תשובה. אמר הבאדם, אני חטאתי הרבה כלפי הקדוש ברוך הוא. מה, מי אומר שיקבל את התשובה שלי? כי יצר הרע כך דרכו. הוא אומר, אתה כבר אבוד, מה שווה התשובה שלך? כדי לרשן אותו, כדי שלא יאמין בתשובה שלו, ועל ידי כך כדי שימשיך בדרכו הרע. הרי נאמר, יש פסוק בקהלת, שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ומראה עיניך, ודע כי יביאך אלוהים במשפט עם טוב ועם רע. הגמרא במסכת שבת סנה ג', זה קשתה בפירוש הפסוק הזה. מתחיל הפסוק, עושה, דמוקרטיה, הכל מותר לך. שמח בחור בילדותיך, תלבך לבך בימי בחרותיך, הלך בדרכי לבך, מראה לך, מה אתה רוצה, הכל מותר לך. אחר כך אומר, ודע, כי לא יחרים במשפט, מה זה? באו רבותינו ואמרו, תחילת הפסוק זה יצר הרע, אומר אותו. תברא, מי ששנה זו לא שנה זו. ראש הפסוק זה מדבר אצל הרע. בא אחר כך יצירתו, אומר, ודע, תשמע את זה לך אחר כך מהעיניים שלך, תזהר. אתה עושה, תדע, יביאך אלוהים במשפט, אם טוב ואם רע. כך גמרא תרצה. זה אמת, אין מה לדבר. אבל המפרשים מוסיפים עוד. ייתכן לפרש שכל הפסוק כולו יצר הרע. איך? מתחילה יצר הרע, אומר לו, שמח בחור בילדותיך, שמחה לבך ובחורותיך. ואיך בדרכי לבך, אומר, עיניך. אחרי שהוא שומע לו, הוא כל הזמן מסית לו. יושב ככה מלדד לו כל פעם לודיק כזה, אומר לו כל פעם תעשה, 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 הוא הולך ועושה. אחרי שעושה, עכשיו עבדת, נגמר. אוי לך מואב, עבד טעם כמוש, אין לך תקנה, אין לך חלק עלי מבא. בכבחו עלי מבא אין לך. מה אתה, יהיה לך גם פה גיהנם, גם שם בגיהנם, ופחות תמשיך בחיים שלך, תעשה מה שאתה רוצה. גיהנם, בלש, גיהנם, ברחם השם. כך אומר לו יצר הרע. זה שאומר לו, ודע כי בך רואים במשפט, בקום אחור יש לך משפט. אז לכן אוכל לפחות תבל לפה, אני אמין. הרבה מעקב מדבנה עליו, שלום אומר, איזה משל. הוא אומר, אדם תייר, מסכן תמים, בא הגיע למשל איזה עיר אחת. ירד בנבל התעופה שבן גוריון, לא יודע איפה ללכת, איפה לבוא. נזמן לו רסן אחד. הוא רואה שאדם תם כזה, קרב אותו. אדוני, אתה כנראה שאתה אדם אורח, דברת מחוץ לארץ. כן, כן, מצווה לעזור, אנחנו אחים, אנחנו זה. בוא חביבי, בוא, אתה בטח אתה רעב. רעבים גם סמאים, אפשר בהם תחטף. בוא נוכל מביס קפה פה, תוכל חשבוני. זה שמח, איזה אדם טוב יש לי. השם זמני אדם טוב, כי יקרא השם אלוהיך לפניי. הולך תקף בביס קפה, זה מזמין. תביא שתי ארוחות, סנדוויצ'ים, בשר, תביא זה. גלאט שיהיה חלק, טוב, מביא, הוא מתחיל אולי אכול יחד איתו, תביא בקבוק יין, תביא ויסקי, תביא ככה. זה אדם נדיב לב, הכל חשבונו הוא חושב. והנה, לרגע אחד, הוא אומר, אני צריך ללכת לעשות אשר יסר. אז יוצא החוצה, ונעלם, מרעה אותו אדמה. זה מחכב בעל המסעדה. אדוני צריך לשלם. אומר לו, כן, האדון הזה יצא, אמר שתקף הוא יחזור. טוב, אני אחכה, מחכה עשי שעה שעה, זה לא חזר. אדוני, אתה לא רוצה לשלם, לקח לו את התיק שלו, יש לו תיק מסכן, ילקוט, שבא במקרו ותרמילו, לוקח את זה בערבון. אתה תשלם, טוב, אם לא, תלך. איפה ילך זה? מסכן, עזב את התיק שם, והלך. זה הליצן, הלך חריף פנים, עשה זקן, קודם היה בלי זקן. אחר כך עשה זקן, עשה איזו... אומר לו, אני רואה אותך, פניך זועפים חביבי, מה יש לך, מה קרה לך? אומר, נבל אחד, בוא הביא אותי, מה שיאכיל אותי עשמונו, בסוף יצא שהוא ברח, ושאיר אותי עכשיו, לקחו לי את התיק. אמר לו, כמה יש לך בתיק? אמר, יש לי שם איזה 100 דולר. אמר לו, כל הרחה שלך בשבוע 50 דולר. בוא תשמע בקולי, בוא נאכל עוד פעם, במקום אחר הכסף הלך. תאכל עוד 50 דולר, יאללה, ירחם השם. מוסיף חטא הפשע. זה דקו של יצר הרע. אומר לו, בקו בכו אתה עבוד, בקו בכו אתה עשית עבוד, בקו תלך לג'הנם. תהיה לגי לגיהנם. תנצל לי עוד בעולם הזה. מה אתה תפסיד? כל אומר, שמח בחור, ליד ביתך. אחר כך ודע, כי יביא לך במשפט. אז בקו בכו יהיה לך במשפט. תגמור את זה. זה דקו של יצר הרע. זה דקו כסל לו. אבל צריך לדעת, שלא ככה, אלא הקדוש ברוך הוא מימינו פשוטה לקבל שווים. מוכן הקדוש ברוך הוא לסלוח לכל אדם. זה פירו נכד של הגאון יעבט. הגאון יעבט היה קודש קדשים, צדיק צד העולם. היה לו נכד, קראו לו מאיר. מתחילה למד בישיבה והיה תמיד חכם. אחר כך שנה הוא פירש כשם מכולם יצא תרבות רעה. הלך לתרבות רעה. ועשה כל מיני מעשים רעים. כעבור כמה שנים, בא אליי בחלום, הסבא שלו, הגאון יעבט. והיה מטרה בו שיחזור בתשובה. ואם לא יחנוק אותו, אם לא יהרוג אותו. זה התחיל לחשוב באמת על ימי נעוריו וככה, נשמר לבו בקרבו, החליט באמת לחזור בתשובה. אבל מרוב שעשה כל כך עוונות, הוא עשה במזיד, ידע את התורה, ידע את הדין. לא אדם שהוא היה תינוק שנשבע. הוא למד תורה בישיבה. אז הלך אצל האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין, והיה בוכה לפניו. אני לא יודע איך תועיל את התשובה שלי. חטאתי וחזרתי וחטאתי וחזרתי וחטאתי כמה פעמים. איך אני יכול, כשהוא ירצה אותי, יקבל את התשובה שלי? אמר לו רבי ישראל מרוז'ין, תראה חביבי, אני רוצה לומר לך דבר אחד. אתה למדן, אתה יודע מה שכתוב בגמרא. בגמרא בבא מציעא למד ג' כתוב, כתוב כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו. רובץ, אז מה הדין? צריך לעזור לו. הוא רובץ תחת משאו, צריך להקים עליו את המסע, להעמיד את החמור, כי הוא לבדו מסכן בעל החמור, לא יכול לבדו לעשות את זאת. אז מורידים מעליו את המסע, הקם תקים עמו, תוציא מעליו את המסע, תעמיד את החמור על הגב, אחר כך תחזירו את המסע. הגמרא דורשת רובץ ולא רבצן. אם היה רבצן, זאת אומרת, מין חמור כזה, יש חמור כזה, לא שווה כלום. כל פעם, שמים עליו מעט מסע, עושה שביתה, הולך יושב שם, רבצן. אז זה, בעל חמור כזה, מטריח את בני אדם, כל פעם יבואו, ירימו את מסעות, תמכור אותו על אבו, כתב החמור שלך. זה רובץ ולא רבצן. רבצן, שהוא תמיד עלול לעשות ככה, זה לא שווה כלום. זה לא חייב לעשות, זה מטריח סתם את הבריות. אז זה אומר לו, תראה, בתפילה שלנו ביום הכיפורים כתוב, כי אתה סולחן לישראל ומוחלן. למה אמר? כי אתה סולח לישראל ומוחל את שופטי ישרון. הוא אומר, סלחן, מוחלן, פירושו כמו במשקע של רבצן. אפילו שחוטעים, סולח, וחוזר וסולח, וחוזר וסולח. כך דרכו של הקדוש ברוך הוא. אחי, אתה חטאת, נכון, חטאת וחזרת וחטאת. השתבח שם השם גם כן, סולח, וחוזר וסולח. כך דרכו של הקדוש ברוך הוא. לכן לא יפור רוחך. תחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא יקבל תשובתך ברצון. זהו גם כן סממן לכל אלה בעלי תשובה. שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם על כל פנים שיראו את דרך האמת. היו יכולים ללכת אחרי החושך. אחרי העבד ויהבלו, ממשיכים זקם עד סוף כל החיים שלהם. והנה השם עזר להם, נפקחו עיניהם, ערה עליהם רוח ומרום, וברוך השם הכירו את האמת, וידעו את האמת שהם טועים ללכת בדרך לא נכונה, ורוצים הפעם לחזור לתשובה. זה עצמו כשהם עדיין בכוחם, בגבורתם, ויכלו להמשיך בדרכם, ולא המשיכו בדרכם. זה עצמו, זה כזה שהוא מחשיב מאוד, מעריך מאוד את הפעולה הזאת. לכן מקבל תשובתם ברצון, למרות שנכשלו בעוונות הכי חמורים. ימינו פשוטה לקבל שווים, כמו שכתוב, תשב אנוש עד דקה, דקה זה ראשי תיבות, דם כפירה אשת איש. אלה שלושת העבירות הכי חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. דם זה שפיכות דמים, כף כפירה זה עבודה זרה, א' אשת איש, זאת אומרת גילוי עריות. אפילו עוונות הכי חמורות שאדם נכשל בהן, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו ברצון כשהוא חוזר בתשובה. ותהיה תשובה אמיתית, כמו שכתוב שמה, זו תשובה באיזו פרק, באותו פרק, באותו מקום. כלומר, שעדיין בכוחו ובגבורתו לעשות את אותה העבירה, ולא עשה אותה, זו תשובה גמורה. שהקדוש מקבל אותה. ועל זה דרשו רבותינו, אשראי שירא את השם, אשראי איש ולא אשראי אישה, מה ההבדל? איש או אישה יראה השם, אישה יראה את השם, היא תתהדד. אלא אשר האיש ישב להשם בעודו איש. עדיין הוא אדם גבר בגוברין, ויכול לעשות את אותם המעשים הרעים, ולא עושה אותם. זה אשרי חלקו, שעושה את זה עדיין בבחר ימיו, כשעודו עדיין צעיר בימים. אבל האדם שהוא כבר לא איש, כבר הוא זקן, כל ימיו הלך אחרי התועבות, אחר כך כשהגיע להיות זקן, יהיה כמו סמרטוט. לא רואה, לא שומע, לא שום דבר. תבוא לקולנוע, מה יעשה שם בקולנוע? חתיכת סמרטוט כמוהו. לא שומע, עשה, שיש בעיה עד שישמע דבר אחד. מה הנה שעשה את זה בקולנוע? עיניו עוזר מכבד ועיניו השע, עיניו שלא לא רואה שום דבר. מה זה קולנוע בשבילו? אז זה נקרא שמות תשובה? כן, כן, אני חוזר בתשובה, לא הולך לקולנוע. מי צריך אותך קולנוע? עשו לו, יושב בשתי תעניות, צריך לעשות לו, צריך להגיד, מי צריך? מה זה תשובה שלו? ואפילו הכי כתוב, כשהוא מקבל את תשובתו. אם ברגע האחרון חזר בתשובה, כשהוא מקבל אותו. למרות הכל. אבל זה עדיין, לא סוג של תשובה גמורה, תשובה מעלייתה. אז זה אמרנו, אשרי איש ראית השם, כשעודו איש גבוה בגבורתו. ואני ברוך השם, תראה, יום רוב בעלי תשובה שנמצאים בישיבות שלנו, הם כולם גבורים, כוחם בגבורתם. וברוך השם, בונים להם בתים נאמנים בישראל, עוזבים את הדרך הנלוזק הקודמת, ונכנסים תחת עול תורה ומצוות, מקיימים את הכל קלה כבחמורה. סכרם גדול אצל הקדוש ברוך הוא, אין ספק. ואשרי האדם שמחזים אותם בתשובה, זכותו אי אפשר לתאר אותה למעלה בשמיים. פסוק משבח את אהרון הכהן, בשלו במישור הלך איתי ורבים השים מעוון. כמו שאומר עבוד רבי נתן, איך השים רבים מעוון? עצם הופעתו של אהרון, הוא כל כך היה בריאה, כל כך נעימה, כל כך צדיק, כל כך אהוב לבריאות, היה לו חן וחסד. והנה אדם, הוא חטא איזה חן, חטא איזה עבירה בסתר, אף אחד לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא. הוא הולך בדרך ורואה מרחוק את אהרון הכהן, ואהרון הכהן היה דרכו להקדים שלום לכל אדם. והוא רואה את האיש הזה, ככה מתכופף לפניו, שלום אדוני, שלום חביבי, שלום... טוב בלבו, לא ידע אהרון מה שעשיתי, איזה עוון עשיתי היום. היה אומר לי ככה, שלום חביבי, ככה היה קורע, משתחווה לי. מתחיל לבכות, בטח, עשיתי המון גדול. אני לא ראוי להגיד שלום לזה, הצדיק הזה, לכהן הגדול הזה. היה הולך ולא יזז עד שחוזר בתשובה שלמה. בזה היה משיב לבן מעוון. לא שהיה מוכיח אותו, אפילו בלי לא הוכיח אותו. עצם הדבר, ההופעה שלו, כולו חן וחסד, כולו אהבת הבריאות, כולו שופע אהבה. רואה בני אדם משתחווה לפניהם, קד לפניהם. זה כהן גדול, צדיק, נפס משלום ויצא משלום ביום הכיפורים. איפה? מי יכול להיכנס ביום הכיפורים בית קודשי הקודשים ויצא משלום? היה כל כהן גדול שהיה נכנס, היה עושה צוואה לפניכם. בערב כיפורי עושה צוואה. אבל זה אולי שנה האחרונה שלו. הוא נכנס שם, עשה שלום, תקף יקבל מכה על ידי מלאך ויהרגו אותו. היו כמה כהנים גדולים, מתו במקום, ביום הכיפורים. ולכן היו קושרים את רגליהם בחבל, מפני שאסור להיכנס לקודשי הקודשים. אז במקרה של נפל, מה עושים שם? אז סוחבים אותו בחבל, היו קושרים את רגלו ועומדים בהם בחוץ, מרחק, מרחק גדול. פורשים מתוך המקום כולו, רק הוא לבדו. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לחפה בקודש עד צאתו. אם כי כולם היו עומדים מרחוק. אז מה עושים? קושרים אותו בחבל, והוא פעמונים שהיה הולך, הוא דופק בפעמונים. נכנס מקודשי הקודשים, פושט את בגדי כהונה, ולובש בגדי לבן. אז נכנס היה בפנים, פתאום שומעים כל חבטה, יודעים חלס, האיש הזה הלך. היו סוחבים אותו, מסכן ככה גוררים אותו, מוציאים אותו החוצה, מביאים את הסיגן שלו שהוא יעבוד במקומו. כמו שקרה בחיינה סיגן הכהנים. בחיינה סיגן הכהנים, הוא היה צדיק קדוש, היה איש גדול. והוא נשאר סיגן הכהנים, ואז לא כתוב סיגן הכהן, הוא היה סיגן שהכהן גדול. אז למה כשאומר סיגן הכהנים? בפני שאז היו מוכרים את מי שזוכה לכהנה גדולה, מוכרים את זה כמו שמוכרים היום פתחת האחד או קמת ספר תורה, היו מוכרים את זה, מי משלם יותר כסף לאוצר של המלך, היו עושים אותו כהן גדול. ולא תמיד מי שיש לו כסף זה משהו צדיק, נקי כפיים ובלבב, וכאן היו קונים את זה, קונים את זה. באים כהנים, קונים את זה, בסוף נופלים, נופלים, מתים. אז בא, יאללה אדוני הסיגן, יאללה אתה תעבוד, אז הוא עובד. אחר כך, טוב, כשמת תמיד דרך כלל, הסיגן, כשמת הכהן, ממנים את הסיגן שהוא יהיה כהן. אבל לא, אין לו כסף, תפרן, יאללה, מביא כהן גדול אחר שאין לו כסף. קבר כמה כהנים והוא נשאר מסכן במסע של סיגן, הוא רק סיגן. והם כהנים. אז תראה כמה, לא היה משתנים שנתם. הגמרא אומרת, בבית שני, היו 318 כהנים גדולים. 318. כל קיומו של בית שני היה 420 שנה. תנקה 80 שנה שהיה יוחנן כהן גדול, תנקה 80 שנה. 40 שנה שהיה שמעון הצדיק, הנה 120 שנה. תנקה 490, שער 300. תנקה 17 שנה שהיה רבי ישמעאל בן פיאבי, תנקה עוד 10 שנים פה, 10 שנים רבי יוחנן בזכאי גם כן כמה זמן. אם כן תראה 318, לא השלימו שנתם. הכהנים לא היו משלימים שנתם, כי לא היו ראויים לכך. ואהרון הכהן הקדוש הזה היה נכנס ויוצא 40 שנה, נכנס למשכן ויוצא, וברוך השם לא קרה לו כלום. היו רואים כולם שאיש איזה קודש כזה שאים שכרחו, אוהב אותו, נוח לשמיים ונוח לבריות. היו רואים אותו, רק היה חוזרים בתשובה מהראייה שלו. אז זה שאנחנו אומרים, ורבים משים נעבוד, ואשרח על כל שמי שהולך בדרכיו של אהרון, שמשים רבים מעבור מחזיר אנשים בתשובה, זכות רבים תלויה בו, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותנו בספר החיים ושלום. ובחנה מהקשה אומר, אסף מזכות ישראל, וביך בר אין זה השוב שנאמר, זה חפש עם מה עשר כל, ירדיר תורה ויעדיר.